טוב, שלום וברכה. אנחנו ממשיכים בחלק השכלי. אז מה שדיברנו אתמול זה מה התופעות שאנחנו לא יכולים לייחס אותן בעצם לאף אחד מהכוחות האחרים, והם מתייחסים אל השכל. אז התחלנו לראות את החלוקה שהרמב״ם עושה פה. אז אמרנו, דיברנו אתמול, שהעיוני זה הכוונה, מה שאנחנו קוראים לזה מידע תיאורטי, זאת אומרת ידיעת המציאות, הכרת המציאות החומרית, הרוחנית וכולו. והרמב״ם אומר שיש קטגוריה נוספת ביחס להשגה של השכל, להכרות השכליות, וזה נוגע לעניינים המעשיים, מה שקורא לזה המעשי. זאת אומרת שמדובר פה ביכולת למידה, יכולת למידה של האדם, בגלל היכולת הנפשית הזאת, שקשורה לעניינים מעשיים, כלומר, היכולת ללמוד כיצד להפעיל את הגוף כדי להגיע לתוצאות מסוימות. כן? זה בעצם המלאכות. מה זה המלאכות? המלאכות זה הידע, כן? כלומר, בחילת השכל. זה הידע שנדרש כדי שאנחנו, מתוך הידע הזה, מסוגלים להפעיל את הגוף, ליצור תוצאות. אז בואו נראה את זה עוד פעם. והמלאכתי הוא הכוח אשר בו נלמד המלאכות, כמו הנגרות ועבודת האדמה והרפואה והספנות. עכשיו, הרמב״ם חילק את העניין המעשי לשני חלקים, מלאכתי ומחשבתי. אז מחשבתי מה זה? הוא אשר בו יתבונן בדבר אשר ירצה לעשותו בעת אשר ירצה לעשותו. האם אפשר לעשותו אם לא, ואם אפשר, איך צריך שיעשה. זאת אומרת, גם במעשי יש לך שני עניינים. אחד זה אתה לומד מה האופן שבו תפעיל את גופך כדי ליצור תוצאה מסוימת, כן, כלומר זה מה שנקרא התיאוריה של המקצוע. לא התיאוריה המופשטת, כי זה העיוני, אלא התיאוריה שנוגעת לעניין המעשי, אבל בלי ההלכה למעשה כרגע בפועל. כלומר, כשאדם נמצא עכשיו מול המציאות, נניח שאדם למד נגרות. כן, אז אמרנו שבנגרות יכול להיות שיש פה חלק עיוני לחלוטין, זאת אומרת שהוא לומד להכיר את המציאות, את סוגי העצים, סוגי הכלים וכולו. אחר כך הוא לומד, כן, זה העיוני שבנגרות, יש את המלאכתי שבנגרות, זה שהוא לומד כיצד לבצע את התוצאות, זאת אומרת מה צריך לעשות, להזיז את היד, באיזה זווית וכולו וכולו, כן, זה עדיין לימוד, נקרא זה מבחינה מסוימת תיאורטי, כן, זה לפני שזה הגיע למעשה, ממש, ויש עכשיו, כשעכשיו השוליה של הנגר, הוא אומר לו, הנה, קח את הקרש ההוא שנמצא שם באיזשהו מקום, ובוא תעשה מנו כיסא. עכשיו, גם צריך איזושהי יכולת מחשבתית כדי לחשוב איך הוא מבצע בהקשר המציאות המסוים. כן, כי יש לו נניח קרש בגודל מסוים, ויש לו מסוג מסוים, ועכשיו הוא צריך לדעת באיזה זווית לתפוס את הקרש. כן, זה הכוונה, בזמן שאתה הולך לבצע בפועל, יש לך עכשיו תכנונים שקשורים לביצוע בשעת הביצוע. זה מה שהוא קורא לזה המחשבתי. הוא אשר בו יתבונן בדבר אשר ירצה לעשותו, בעת אשר ירצה לעשותו. כן, בשעת הביצוע. עכשיו, ברור שצריך בשביל זה שכל. האם אפשר לעשותו אם לא, ואם אפשר, צריך שיעשה. עכשיו, איך אנחנו יודעים שצריך בשביל זה שכל? בוא תנסה לקחת בעל חיים וללמד אותו. תראה, יכול להיות שהוא יגיע לזה מיומנויות מאוד בסיסיות. למיומנויות מורכבות הוא כבר לא יגיע, זה פשוט. זאת אומרת, מעולם לא ראינו אפילו קוף נגר, כן? בטח לא כלב וודאי לא חתול. כלומר, גם תלמד אותו, יכול להיות שהוא ידע איך לקחת קרש ממקום למקום, אבל משהו מעבר לזה, להבין בסוגי העצים, זה בכלל סיכוי. וגם כל מיני פעולות של הגוף מורכבות, הוא גם אין אפשרות להסביר דבר כזה. כן? אז זה אומר שבאדם יש לו משהו נוסף שגורם לו להיות מסוגל לזה. לכן הרמב"ם קושר את זה לשכל. בסדר? זאת אומרת, כמו שאמרנו, שתמיד ההבחנה ביחס ליכולת היא מתוך זה שאנחנו רואים שיש תוצאות מסוימות שקיימות בהקשר של הסביבה, נניח של האדם בהקשר שלנו, והן לא קיימות אצל בעל חיים. זאת אומרת שבאדם יש איזשהו גורם בנפש שגורם לתוצאות האלה. וכיוון שאפילו התוצאות האלה לא רק מדע עיוני, אלא גם דברים שקשורים למלאכות, למיומנות המעשית, במובן של למידה, וזה הדגש שלנו, במובן של למידה. זאת אומרת, יש בעלי חיים שיש להם כישרון טבעי, שהוא לא נלמד, הוא לא נרכש על ידי למידה, שמבחינות מסוימות יכול להיות יותר טוב מאשר של האדם. לא יודע כמה אנשים יודעים לעשות, ייתנו להם חומר כמו הדונג וידעו לעשות ממנו חלת דבש. לדבורה יש את המיומנות לעשות את הדבר הזה, נכון? זאת אומרת, זה משהו שהוא כישרון מעשי שיש לה. או כמה בעלי חיים, כמה בני אדם ידעו, כן, אם יש, מכירים את הבעל חיים בונה או סנאי, זה בעלי חיים שיודעים, יודעים לעבוד. כן, הבונה יודע לקחת גזרי עצים וליצור ממנו איזושהי מאורה. כן, הוא עשה את זה בלי שמישהו לימד אותו במובן שאנחנו מדברים עליו. זאת אומרת, יש אצל בעלי חיים כל מיני מיומנויות טבעיות שהן כלולות בעצם המציאות הנפשית שלהם, אבל לא על ידי למידה במובן שאנחנו מדברים עליו. רק לבני אדם יש את העניינים של הלמידה באופן המאוד משמעותי הזה, וזה ודאי גם מתייחס לשכל. זאת אומרת, זה מה שיש בעצם באדם שאין אצלם, ולכן בן אדם יכולים ללמוד איך ליצור כל מיני דברים מורכבים על ידי, בעזרת למידה, זאת אומרת, בעזרת שימוש בשכל. טוב, אז אם אנחנו מסכמים, יוצא שהרמב״ם מתייחס באופן כללי לתוצאות המושגות על ידי השכל בשתי קטגוריות. יש למידה שכלית שנוגעת לתחומים תיאורטיים של הכרת המציאות במושגי השכל, זה קוראים לזה המדע התיאורטי, וזה בנוגע לדברים חומריים, בנוגע לדברים רוחניים. יש לנו את ההשכלה המעשית. ההשכלה המעשית זה דרך למידה שכלית, את האופן שבו האדם צריך להניע את גופו כדי ליצור תוצאה מעשית מסוימת, וגם בשעת המעשה עצמו, זה מה שקורא לזה המלאכתי והמחשבתי. המחשבתי זה כאילו התכנון בזמן המעשה עצמו. כן? זאת אומרת שזה עוד איזושהי מיומנות, כאילו להוריד לשטח, מה שנקרא, את המידע שקיבלת. לכן אתם יכולים לראות שבכל מקצוע יש מה שנקרא סטאז' בלשוננו היום. סטאז' בלשון הקודש. כן? שמה המשמעות של הדבר הזה? שגם אם למדת, כן, אדם למד רפואה, אז הוא למד איך לעשות ניתוח, הוא למד לא רק איך הגוף בנוי, זאת אומרת תיאוריה, הוא לא רק למד עיוני, הוא גם למד שלוקחים את הסכין איזמל הניתוחים הזה וחותכים פה 2 סנטימטר ופותחים ככה ועם כל הזה, ולמד בדיוק איך מפעילים את זה. עדיין, אתה לא תיתן לו לנתח, נכון? עד שהוא יתנסה בפועל באופן מעשי. מה קורה בניסיון המעשי? הוא משתמש עוד פעם בשכל, כדי לקחת את כל מה שהוא למד, ובסופו של דבר במציאות המסוימת הזאת של הגוף המסוים הזה, עם הכלים האלו, עם חדר הניתוח הזה, הוא יודע עכשיו איך לממש את זה בפועל. ככה זה בכל מקצוע. תמיד יש את הלימודים המקדימים ויש את הניסיון המעשי שהוא עוד מיומנות שנרכשת דרך השכל. טוב, אומר רמב״ם, זה שהוא מה שראוי שיזכר מעניין הנפש הנה. טוב, עכשיו אנחנו ננסה לבחון כל מיני תהליכים שקורים אצלנו בנפש, כי עכשיו ראינו בעצם את כל היכולות הנפשיות, וננסה להבין איך זה קורה. בוא נניח שניקח את רובן מיהודינו, וננסה להבין מה קורה אצל רובן כאשר הוא הלך להכין כוס קפה. בסדר, נראה לנו זה משהו פשוט, נכון? אבל בואו נראה מה קורה בנפש שלנו. טוב, קודם כל השאלה הבסיסית, מה גורם לרובן בנפש, מה קרה שגרם לו לרצות לשתות כוס קפה? אז זה תלוי מה הסיבה שהוא שותה כוס קפה. בדרך כלל רוב האנשים מתעורר להם איזו תשוקה כזאת, נכון? עכשיו, זה יכול לקרות, אם עכשיו נחשוב איך התעוררה התשוקה, זה יכול לקרות, איך התעורר הרצון, זה יכול לקרות ממה שקוראים לזה תאווה, כן, הוא התאווה לזה, תכף ננתח את המצב הזה. מצב שני, יכול להיות שהוא הרגיש צמא, לא תאווה לכוס קפה, ברוך אתה, אדוני אלוהים, אברהם שאתה מי אביד ברוך. אחר כך אני אסביר לכם מה גרם לי לשתות את ה... טוב, אבל מכל מקום, זה יכול להיות, כן, דבר שני, זה שהוא הרגיש צמא. יכול להיות דבר שלישי, שהוא לא התאווה, לא הרגיש צמא, ובכל אופן הוא עשה את זה. איך יכול להיות? הוא עשה את זה כי הרופא אמר לו שהוא צריך לשתות. זה גם יכול להיות. זאת אומרת, הוא לא התאווה, לא התאווה למשקה הזה, לא נמכוס קפה, איזה רופא יגיד שצריך לשתות, אבל... בואו נניח תה, בסדר? אבל זה אותו דבר, מבחינת הקפאין זה אותו סיפור, אבל לא משנה. בקיצור, תה זה מקובל, זה לסבתות שזה בריא. אז הוא החליט שהוא שותה תה. זה תהליך אחר, נכון? זה לא התעורר לא מתשוקה, לא התעורר לא מצמא, תחושת צמא, זה התעורר בדרך אחרת. אז תכף נסביר את שלושת התהליכים. בסדר, אותה פעולה, זה שלושה תהליכים נפשיים. בואו נתחיל מההתעוררות שלו לתשוקה. הוא השתוקק לשתות כוס קפה. עכשיו, איך זה קורה בנפש? עכשיו, בואו נחשוב איך זה קורה בנפש. כשמתעוררת לנו התשוקה לשתות כוס קפה, זאת אומרת שכנראה יש לנו איזושהי התאבות לזה. נכון? התאבות. מה יצר את ההתאבות? בואו נחשוב, מה יצר את ההתאבות? בהתחלה, מה יצר? תחשבו מה קרה. בהתחלה הייתה חוויה של המרגיש, נכון? אם אף פעם הוא בחיים לא שתה כוס קפה, הוא לא התאווה אליו, נכון? זאת אומרת, הוא שתה כוס קפה בעבר, נכון? לא נדבר כרגע איך הוא שתה, אבל בוא נתנה איך שהוא שתה, בסדר? תמיד יש פעולה נפשית שגורמת למשהו, אבל בוא נתחיל מזה, כן? אחרת אנחנו לא נגמור. אבל נתחיל מהשלב הזה. הוא שתה בעבר כוס קפה. הוא חווה חוויה של טעם, נכון? הוא חווה חווה של טעם. בהנחה שהטעם הוא זה שגורם לו, יכול להיות שזה לא הטעם הוא זה שגורם לו, יכול להיות שתחושת החום היא זאת שגרמה לו. והטעם פה הוא שולי. בוא נניח שזה החוויה המשולבת. כלומר, אם תשאל אותו מה מצחן בעיניך, נתת לו כוס קפה בהתחלה, לפני שהוא הכיר, זה לא... נתת לו כוס קפה, הפעם הוא שואלה בחיים שהוא שותה את הכוס. את הכוס קפה. עכשיו שואלים אותו, תגיד, מצחן בעיניך? אומר כן. מה מצחן בעיניך? אז אני אגיד לך שלושה דברים מצליחים בעיניי. אחד הטעם, אולי ארבעה. שתיים הריח, גם הריח של הקפה זה משהו. שלוש, זה אני אומר בשם רובן, אני לא אוהב קפה, אבל בעיקרון. את הריח אולי כן, אבל... שלוש, הוא יגיד לנו החום, והוא יכול להגיד לנו גם אולי המראה. אני לא יודע בדיוק עם הצבע, וגם מה עשה לו ב... אולי. אבל בוא נעזוב את המראה, ניקח את שלושת הדברים. עכשיו בעצם יוצא שהוא חווה חווה ב... איפה הוא חווה את החווה בנפש?
מרגיש.
מרגיש, מצוין. של, במקרה שלנו, ששלושה חושים. כולה כוס קפה, חווה של שלושה חושים. אם זה גם מראה יפה, זה חווה רביעית. כן? טוב, עכשיו. עדיין זה לא יוצר תאווה, זה חוויה שהייתה קיימת לאותו רגע ונגמר הסיפור. אלא מאי, החוויה הזאת נעצרה בדמיון שלו. נכון? החוויה המשולבת הזאת נעצרה בדמיון שלו. יפה. עכשיו, בוא נחשוב. כשיש לו תשוקה לשתות את הקפה, ההתעוררות לשתות את הקפה, איפה היא נמצאת? במדם נמצאת ההתעוררות?
מתעורר.
כמעט אמרתי את התשובה, חבל שאמרתי התעוררות. כן. איפה זה נמצא? ברור שזה נמצא במתעורר. התשוקה היא נמצאת במתעורר. מה שיש במדם זה רק את החוויה, את החוויות שהיו כלולות בשתיים. זאת אומרת, הוא זוכר את החוויות של שתיית הקפה. זה כן, זה נמצא בדמיון שלו. בזיכרון, כן, דמיון, דמיון הוא זוכר, זה הדמיון. וזה יצר הפעלה של המתעורר. זאת אומרת, אנחנו רואים פה שיש קשר בין המתעורר לבין המדמה. נכון? המתעורר יש קשר בינו ובין המדמה. איך זה קרה? אתם זוכרים שדיברנו על המתעורר, ואמרנו שהמתעורר זה התעוררות בהקשרי מציאות מסוימים. נכון? יש התעוררות בהקשרי מציאות מסוימים. זה בדיוק הקשר המציאות. מה הקשר המציאות שעורר את המדמה? את המתעורר? המדמה. המדמה זה סביבה, כלומר, כמו שהמתעורר יכול להתעורר כתוצאה מחוויה חושית בפועל, נניח שמרנו בום. אז אם שומעים בום, בסדרות מבלים, נכון? זאת אומרת, יש התעוררות של פחד. זה לא אמור להיות, אבל זה מה שקורה בדרך כלל. יש התעוררות של פחד. מה עורר את המתעורר? לא המדמה. החוויה החושית בפועל, נכון? החוויה החושית בפועל, אל אדם ששומע בום, הוא באינסטינקט, גם בעלי חיים זה ככה. הם נבלים, נכון? אז החוויה החושית בפועל, המרגיש, הוא הסביבה שיצרה את ההתעוררות של המתעורר. יש מצב שהמדמה הוא יהיה הסביבה שיוצרת את המתעוררות של המתעורר. זה בעצם ההתהוות שלנו לכל מיני דברים. אז המדמה הוא הסביבה שיוצרת את המתעוררות את ההתעוררות של המתעורר. עכשיו אנחנו נשאל, אז איך פתאום המדמה הזה צץ? כאילו, הרי המדמה יש לו את החוויה של שתיית קפה כל הזמן. אז למה דווקא עכשיו זה צץ? תכף נדבר על הדבר הזה, אבל קודם כל בואו ננתח את התהליך. טוב, אחרי שהייתה התעוררות, מה קרה? הייתה התעוררות במתעורר, אז מה קורה?
התעוררות עצמה מראה.
זה כבר קיים, כאילו זה ההתעוררות, כן? רגע, קודם כל, כן, יפה. זאת אומרת, יש עכשיו, המתעורר, מה אמרנו, מה הוא מחפש? הוא מחפש איך להניע את הגוף, כן? הוא מניע את הגוף לפעול, נכון? עכשיו, אבל פה הפעולה היא פעולה שמצריכה חשיבה, נכון? הוא כבר רכש את המיומנות איך להכין קפה, איפה? זה בשכל המלאכתי, נכון? בשכל המלאכתי. הוא רכש את המיומנות איך להכין קפה, ועכשיו הוא צריך להפעיל את השכל איזה המחשבתי, מה שקורה לזה כאילו בתכלס, כן? את השכל המחשבתי, והשכל המחשבתי הוא בשילוב המתעורר, יגרום לגוף להיות במצב מסוים. נכון, זה מה שיקרה. ואז הוא ימצא את עצמו במטבח, פותח את הארון, באסטרטגיה מורכבת, פותח את הקופסה, מוריד את המכסה, לוקח את הכפית המתאימה, מכניס תוך הזה, תוחב לגובה הנצרך, מרים, תראו, זה פעולה מורכבת, זה להכין קפה, מרים, שופך בזווית הנכונה, בתמיל של מים וכמות קפה, גם פה צריך איזה חישובים, את הכל אנחנו עושים, כן? זה ממש גאונות ככה לעשות דבר כזה. אבל כל זה, זה בעצם השילוב של כוחות הנפש שמשתלבים בתוך התהליך הזה. זה מה שקורה. נכון? זה בעצם מכנת קפה, כשהיא באה מה שאמרנו, מההתאבות הזאת. עכשיו, בוא נתאר לעצמנו את התהליך השני. מצד שהוא היה צמא. כן? הוא הרגיש צמא. אז מה יהיה פה במקרה הזה? מה ההתחלה של התהליך? הרגשה צמא, מה זה? מרגיש, איפה? מישוש. אתם זוכרים מה אמרנו? כן, זאת אומרת, בוא נחשוב קצת מעבר לזה, מה גרם למרגיש, למישוש, להרגיש את הצמא? השינויים בגוף. נכון? היה לנו שינויים בגוף, כמו שאמרנו, כמו שתחושת רעב, גם תחושת צמא זה ככה. זאת אומרת, יש פיחות של נוזלים בגוף, ואז המרגיש חש את הדבר הזה, כן, או מישוש של המרגיש חש את השינוי הזה בגוף, של פיחות הנוזלים, נקרא זה יש יובש בגוף, המרגיש חש את היובש הזה, ואז, אחרי שיש תחושת היובש, טוב, איך ממשיכים הלאה? כן, אז הוא, איך הוא הגיע לקפה? איך הוא הגיע לקפה? כי יש לו במדמה קפה, לא? זאת אומרת, התחושת צמא הזאת, כן, היא הסביבה שבה הוא מתעורר, שבה הוא מתעורר לחפש משהו לשתות. כן, זאת אומרת, זה הסביבה. כלומר, המרגיש הוא הסביבה שעוררה את המתעורר, לרצות לשתות, לחפש משהו לשתות, לרצות לשתות. ומתוך כך הוא הפעיל את השכל, כן, עכשיו באה המחשבה כבר שמשתלבת בדבר הזה. עכשיו תראו שכל זה עובד באופן, זאת אומרת, אנחנו לא צריכים להחליט להפעיל את השכל. זה עובד במהר, כן, כל הסיפור הזה. זאת אומרת, זה מתעורר, מתעורך תשוקה לשתות, השכל, כן, הוא מאבחן מה יש כאן, מה צריך פה, ואז שוב, יש פה הפעלה מתאימה של הגוף כדי להשיג את אותה תוצאה. יכול להיות שיש פה מדמה במובן של, לא במובן של יצירת תשוקה. זאת אומרת, אתה משתמש במדמה בהשתלבות של השכל והמדמה כדי להגיע לתוצאה. אבל, זאת אומרת, מה שיצר את התשוקה זה התחושת צמא, זה לא המדמה. עכשיו, אם השאלה האם השכל שלנו עובד עם המדמה בחברותה כזאת, התשובה היא כן. זאת אומרת, יכול להיות שהשכל יודע לשלוף מתוך המדמה אפשרויות שהן רלוונטיות, ואז השכל יודע גם לעשות את החשבון איך להשיג את התוצאה הזאת. ואז שוב פעם תהיה תעוררות בגוף, שתניע את הגוף וכו' וכו'. בסדר? בפשטות מה שנראה, שהשכל הוא לא זה שמניע את הגוף. מי שמניע את הגוף זה תמיד המתעורר. אנחנו לא מצאנו ברמב"ם ששכל מניע את הגוף. אלא השכל הוא יגרום למתעורר להניע את הגוף. אז בעזרת השם בלי נדר, מחר אנחנו נדבר יותר על שני עניינים. דרך הניתוח הזה ראינו שיש מה שנקרא יחסי שכל מדמה, לפחות במצב השני היה שכל מדמה, וגם יחסי שכל מתעורר. איך שכל מפעיל את המדמה? איך שכל מפעיל את המתעורר? את זה אנחנו נצטרך להבין. שוב, תזכרו, הנעת גוף, לפי מה שהרמב״ם אומר, מעולם, לעולם היא לא תהיה דרך השכל בלבד. היא תמיד תעבור דרך המתעורר, הנעת הגוף בפועל. האופן של הנעת הגוף, האופן של הנעת הגוף, פה יש השפעה לשכל. זה מה שהוא קרא לזה, המעשי המלאכתי והמעשי המחשבתי. זה אופן הנעת הגוף. זה השכל ישפיע על הדבר הזה. אבל על ההנאה בפועל, זה לא שכל מניע הגוף, זה שכל גורם למתעורר להניע את הגוף. ואנחנו צריך להבין איך השכל גורם למתעורר להניע את הגוף.